אני רוצה להיכנס טיפה ברשותכם לתוך הלימוד של שערו. אני מרגיש שבראשונים פה עוד לא דקתי מספיק, יש פה עוד מה לדוק פה בין התוספות לרמב"ן, ובאמת יש פה דיון שצריך להתבונן בו. אבל הלימוד של שערו, מה שאני אחזור טיפה על דברים שאמרנו ביום חמישי, נכון? הלימוד של שערו בהקשר של הסוגיה שלנו הוא לימוד מפתיע, נכון? כי לכאורה יש לימוד בספרי, שהוא לימוד תנאי מפורש, שהסוגיה המשכת אותו לרבי ישמעאל ברבי יוסי, הסוגיה מכירה אותו היטב גם את הלימוד השני, נכון? זאת אומרת, היא לא נעלה מעיני העובדה שיש לימוד ועברתם את נחלתו, שהוא לימוד שנמצא בספרי, ואף על פי כן היא בוחרת להוסיף לימוד, כשהלימוד הזה... אגב, לא הזכרנו פה, ושנכון, בדף, נדמה לי זה דף קופיוד, דף קופיוד, נכון, אנחנו מוצאים את הלימוד הזה מופיע כלימוד מדווי רבינה. שמתם לב לזה? נכון, רבינה אמר מאחה, הקרוב אליו, הקרוב קרוב קודם. האם גם, באמת, זה היה רקע, באמת, זה לימוד ודאי מאוד מאוד מאוחר, נכון, השאלה איך אנחנו תופסים את הלימוד הזה, והאם הוא נמצא ברקע הלימוד שלנו, של שערו, אני לא יכול, אין לי מקור שיטען, זאת אומרת, לכאורה שוב לפנינו זה מופיע כברייטה, על כן אנחנו נניח שזו ברייטה, אבל על פניו זו ברייטה יצירתית מאוד, וודאי, אבל, שהיא נבנית בתבנית של ברייטות מקבילות, נכון? מי שראה את המקורות המקבילים, נכון? גם בקידושים וגם בערכים, אנחנו מוצאים ברייטות מקבילות, שיש לנו בעצם שלושה נושאים שעולים על הפרק לדיון באותו האופן ממש, נכון? הנושא הראשון הוא הנושא שלנו, הסוגיה של ירושה, הנושא השני הוא הדיון לגבי קידושין י"ז, לגבי עבד עברי, נכון? והנושא בערך עם דף קפה לגבי שדה אחוזה, נכון? בשלושת המקומות אנחנו מוצאים דיון מאוד מאוד דומה, תכף ניכנס טיפה יותר לפרטי הדיון והאופנים השונים שבהם הוא מתנהל, אבל יש פה ממש דיונים דומים. השאלה, אז אני חוזר לתובנה הבסיסית שאיתה יצאנו לדרך ביום חמישי, וזה מה בכלל אופי הלימוד הזה של שערו, עוד לפני שאנחנו נכנסים בדיוק אל האופן שבו הסוגיה מגלגלת אותו, נכון? יש תחושה שאופי הלימוד כאן הוא אופי לימוד שמושך אותנו לכיוונים אחרים מאלה של ועברתם, נכון? אז מה אתם רואים כאן? בואו נחזור טיפה ומשם נתקדם. מה יש כאן בשערו שהוא שונה מ"ועברתם"?
יש שם כאילו פרגוש מדי מופרך, אבל כאילו מילה ריקה שאתה יכול לעשות איתה מה שאתה רוצה, כאילו אתה יכול להעמיס עליה איזה משמעות שאתה רוצה.
המילה שערו, אתה אומר כמילה?
זה מעניין, דווקא לכל המילה
שערו. אין שום משמעות כאילו למילה הזאת, כאילו עברתם עוד איזשהו משמשים לפועל של העברה כחלק מהלימוד. שערו זה סתם, יש לי פעמים שאני לא יודע מי אותו, בואו אותי...
נכניס פנימה את מי שאנחנו רוצים, נכון? אז יש לנו...
דווקא כלומר, לא זה די, לא מכניסה את מי שרוצים.
כן,
מילה שערו יכולה...
גם אשתו, גם וגם וגם...
כן, בלימוד הראשונים...
וגם אמו וגם אביו.
נכון, אבל בלימוד הראשונים פלפים נמצאים מול זה דווקא מהאבא, אחרי שאתם חושבים לבעברתם.
זה נכון, שיונתן אומר, בהמשך הגמרא, נכון, אנחנו יודעים שבדפים הלאה...
שאלה מה יעשה בעברתם עם המילה שערו. זאת אומרת, אז אחרי שאני אשאר אחרי שאני...
נו, אז רואים שהיחס למילה שערו היא יחס כמילה ריקה, שאני צריך לעשות איתה משהו.
כן, אחרי שאתם מכניסים בשני, בלימוד הראשון זה לא ככה.
לא, אתה מקרין על לימוד הראשון, זאת אומרת שכל עזות הלימוד הראשון הוא מכך שיש מילה ריקה שאתה מחפש מה לעשות איתה.
אבל יכול בדיוק הלימוד הראשון לא מניח שזה מילה ריקה, אני מניח שבדיוק המשמעות של האבא, דווקא אבא.
באמת, הוא באמת קורא שערו, הוא אומר, שערו זה אבא.
לכאורה בדיוק משהו זה.
בוא נאמר, ברור שזה לא עובד ככה, בוא נוכיח רגע נגד לוי שזה לא עובד ככה, לפחות באופן פשוט, כי הרי הסוגיה תשאל ממי דשערו זה אב, נכון? אותה סוגיה היא זו שתשאל ממי דשערו זה אב, ותאמר...
אני שואל את זה מאוחר מדי.
שער אביך הוא, נכון? ותגלגל את הדיון לשאלה האם... ולקביעה שמשפחת אב קרויה משפחה, נכון? הקריאה ששערו זה אב, לכאורה באופן שבו הסוגיה מגלגלת את זה, לא נשענת על ההנחה שהמילה שער יש לה באופן ודאי משמעות שהיא מייחסת אותה, זאת אומרת שמתייחסת לאבא, אלא על ההנחה הרחבה יותר שמשפחת האבא היא קרויה משפחה, בניגוד למשפחת האמא שאיננה קרויה משפחה, נכון? זה בעצם תבנית הדיון.
זה מאוחר מלאה, אבל כאילו, מאוד משונה, כל הדיון הקודם, כשאנחנו נוגע לעצם הדרוש הזה, ישר קופץ לקדימויות.
הדיון לגבי...
היא אומרת, היא מציגה כאילו את המדרש, אז אני מדרש לחביב עליה, אומרת מהמדרש, ואז כל הסך לבטר יש שלוש, כאילו, שלוש מהלכים של ישייה ותירוץ, זה בכלל לדבר על העניין של יכול להיות קודם לי, יכול להיות קודם לי, יכול להיות קודם לי.
ולכן...
ואחר כך היא שואלת, ממה היא שואלת? זה השאלה המתבקשת, זה השאלה הראשונה.
ולכן, אז בוא נהפוך רגע את מה שאתה אומר, תהפוך את סימן השאלה לסימן קריאה. זאת אומרת, כיוון שכך, מה אני מבין? כיוון שהסוגיה, נכון, בוא רק נגיד מה שיונתן מציג ברמת העריכה של הסוגיה, נכון? מבנה העריכה של הסוגיה הוא מוזר. היא פתחה עם הלימוד של שערו זה האב, דנה בתוך הלימוד הזה עצמו, נכון? אחרי שאמרתי ששערו זה האב, איך אני יודע בדיוק איך למקם את הלימוד הזה, נכון? למי יקדם האב? האם הוא יקדם לבן, אולי יקדם לאחים, אולי יקדם לבת, נכון? אנחנו נשים כאילו בתוך הלימוד הזה, אחרי זה אנחנו קופצים ללימוד השני, נכון? והיית אנה מייטל המאחה, ואחרי זה חוזרים בחזרה לברר, מניין לנו בכלל שערו זה האב.
להשיב הטיעון מעניין, ממש זה גם מומלץ בוויכוחים, שאתה אומר טענה, ואז אתה על ידי
הנחה.
לא, מה שככה הגמרא עובדת, שהגמרא טוענת טענה, ובעצם מה שהגמרא רוצה להגיד זה שערו זה האב. אבל היא לא אומרת את זה מפורש, היא אומרת את זה על ידי דברים שנראים יותר קשים מזה, ואז על זה השק לבטריה. ואתה, לכאורה, השאלות האלה מקבלות שכבר שערו זה אב, לא שואלים על זה. רק אחרי זה אתה רגע בעצם, למה שערו זה אב?
זאת אומרת, היא קובעת את הנחת היסוד לכל אורך הדרך, היא מקבלת אותה ומטמיעה אותה בלי שתשים לב.
כן.
אוקיי.
תוספות גם מדברים על זה שאנחנו בטוח צריכים למעט משהו מאיפשהו, ומישהו יהיה קודם.
הנחת העבודה של תוספות בהקשר הזה נשענת על קריאה יותר קרובה כבר לקריאה שלך, נכון? תוספות אומר, יש פה איזה מילה מיותרת, נכון? אנחנו עובדים
לגבי תוספות. יש לי משהו שאני צריך לדעת.
יש איזה לימוד.
אבא יהיה קודם למשהו. הוא יהיה קודם רק משהו אחד, כי יש לנו עברתם רק פעם אחת. אין פעם מה זה עברתם.
מילה קרוב.
מה זה?
מילה קרוב.
צריך
שמשהו יהיה יותר קרוב.
צריך שהוא יעבור צעד אחד קדימה, נכון? לפני מישהו שהוא אחר שאני יכול
להעלה. בתוספות יש לך כאילו את ההבנה, יש לך את ההבנה פשוטה. אנחנו אתם כמה פעמים שבאתי יותר קרובה, כי באתי יותר חלשה. או אבו הוא הכי קרוב. זה כאילו היגיון בסיסי, הוא לא לומד בשום מקום. ויש את הלימודים שהוא צריך ללמוד. ואיפשהו הרגשתי שזה, כאילו, סתם, זה נראה כאילו, תחליט על מה אתה הולך. אתה הולך על ההיגיון, על ההבנה שלך מי יותר קרוב לפי ה-common sense, לא יודע איך לקרוא לזה. או שאתה הולך על הלימודים, על מה שאתה יודע שצריך ללמוד.
אני רוצה לטעון, אני מסכים שבתוספות באמת יש, נכון, תוספות נראה שהלימוד של שערו, למרות שגם בתוספות עצמו נראה, נכון, תוספות גם מביא כמה דעות, מביא את ריבם ואז חולק עליו, נכון, אני לא יודע מי זה הוא שחולק על ריבם, מי זה שלא נראה לו, לא נראה כלמדת ריבם, נכון, אבל הסתמה של התוספות, אבל בתוספות אנחנו מוצאים הד לדיון הזה, אני רוצה אבל להציע איזה קריאה ראשונית שחוזרת אחורה גם למה שדיברנו קצת ביום חמישי. האם כל זה לא מלמד אותנו בעצם שאיידי דאייטי מדרשה חביב עלי, זה אומר שאנחנו צריכים לקרוא את הדרשות כאן, אני רק מציע את זה כאיזושהי הנחת יסוד. את הדרשות כאן לא צריך לקרוא באופן דווקאי במובן הזה שאנחנו מניחים מראש שבאמת יש כאן איזשהו סוג של איתור בפסוק, או אולי אפילו שזו כוונת הפסוק המקורית שאותה מנסים התנאים לחשוף. אלא במובן מסוים אני חושב שאנחנו צריכים לקרוא את הדרשות כאן כאיזשהו סוג של הצגה ולצורך העניין גם יצירה של קונספציה. זאת אומרת, הסוגיה רוצה להעמיד אותנו, איידי דעתי המדרשה חביב עלי, קצת נגענו בזה בדיבור שלנו ביום חמישי, למה איידי דעתי המדרשה חביב עלי? אז אפשר להגיד בכלל, יקרים דברי תורה שבעל פה יותר מתורה שבכתב, כי שורש תורה שבעל פה, כידוע שבנגלה, נכון, תורה שבעל פה היא נמוכה יותר, אבל שורשה גבוה יותר, כמו שכותב הרב קוק באורות, באורות התורה, נכון? ולכן, איידי דעתי המדרשה חביב עלי. אבל אני חושב שיש כאן אולי משהו, אולי פשוט יותר, או מסתבר יותר, וזה שהדרשות האלה שחביבות לחכמים, חביבות עליהם, ושוב, כיוון שהן מייצגות, ובהקשר הזה גם מעצבות, את הקונספציה החזלית בנושא הזה. לחזל יש פה איזה קונספציה שהם מוליכים אותה. והם מוליכים אותה והם מודעים היטב לעובדה שאולי, אני אומר בזהירות, היא לא עולה בקנה אחד עם פשטי המקראות. זאת אומרת, היא לא הדבר שהיה צומח באופן טבעי, לא היית קורא את פרשת נחלות. הזכרנו שבאמת המשנה הראשונה מדגישה את שני ההיבטים שלא נמצאים בכלל בסיפור המקראי. לא ירושת האב ולא ירושת האמא והאישה, נכון ששניהם? מה? אז כאן אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה ולטעון, וכאן אני חוזר כבר להבדל המהותי בין שני הלימודים. והעברתם נשען, הזכרנו את זה בשיעור שלנו ביום חמישי, נכון? על התמונה, לפחות באופן שבו הוא מובא בספרי, אני עוד לא לגמרי, אני נוטה לחשוב שזה גם, כדברי הרשב"ם כאן, לזה גם כוונת הבבלי כאן, ועברתם נשען בסופו של דבר על הקל וחומר, שאומר שהאבא יורש, כי אם האחים יורשים, והם ודאי באים מכוח האבא, אז גם ודאי שהאבא יורש. נכון? עכשיו, הקל וחומר הזה נשען, הזכרנו את זה כבר, על ההנחה שהאחים יורשים רק מכוח אב. והוא נשען על התמונה, על הציר האנכי של הירושה. נכון? הירושה תמיד עובדת באופן אנכי. גם כשהאחים יורשים, האחים לא יכולים לרש את הצידה אחד את השני, נכון? אלא הבן יורש, אם לא הבן אז האבא, ואם לא האבא זה יחזור בחזרה אל הילדים שלו, נכון? אין ירושה לצדדים, אלא ירושה עומדת רק בציר האנכי של הירושה. זו התודעה של ועברתם. התודעה של ועברתם, לכן מכניסה פנימה את האבא בסוג של קל וחומר פשוט. אם האחים ירושים, הרי האחים לא יכולים לרשת את אחיהם.
זה נראה מעניין, כי דווקא ועברתם נחלתו לביתו, דווקא בת זו שמעבירה נחלה עם הכל למקום.
הנה חינמי, אבל זה בעצמו עוד חלק מהעניין, נכון? הבת נתפסת בהקשר הזה, הלימוד הזה ידגיש את העובדה שנחלת הבת היא חריגה, היא העברה של נחל. נכון, הבת לא אמורה לרשת. הבת בעצם לא אמורה לרשת. מי אמור לרשת? הבן או האבא או האח, אבל, וגם האח יורש שוב במודל הזה, הוא לא יירש באופן ישיר, הוא רק יכול לרשת דרך האבא. נכון? התמונה של ועברתם משמרת באופן מאוד מאוד חזק, אני חוזר שוב, זה הדברים שהצגנו ביום חמישי, נכון? התמונה של ועברתם משמרת את הציר האנכי של הירושה. כך עובדת הירושה, או לבן, אם לא לבן, לאבא. נכון? ואם לא לאבא, לאחים. זו התודעה. ויש חריג אחד שנשאר ומסומן היטב כהעברה, כחריג, וזה ירושת הבת. ירושת הבת, יש איזה חריג מוזר, שגם אנחנו יכולים להעביר את הנחלה שאמורה להגיע לאבא, אנחנו מעבירים אותה לבת. בסדר? וזה דבר מוזר, שהבת מחליפה, תשימו לב בתמונה הזו, היא לא זהה לבן, אלא היא מחליפה את האבא. בסדר? אני תוהה אם זה משמעותי, נכון? האם אפשר להתייחס באמת לה... האם ירושת הבת בתמונה של ועברתם היא כמו ירושת הבן, או שהיא משהו אחר לגמרי?
נחשבים הבת והבן בנכסי האב.
מה?
נחשבים הבת והבן בנכסי האם או האב. מה המשנה?
אז מה?
לא, זה משווה את הבת לבן.
לא, המשנה אמרה, בנחלה. נכון? השאלה היא אם זה בנחלה בנכסי האם, או כמו שהברייתא שלפנינו, מכון בבבלי אומרת, שווים בנכסי האב ובנכסי האם. אבל זה דיון, בואו נשאיר את זה ל... שנגיע לסוגיה שם. בסדר, אבל ענייננו שוב, זה נראה לי באופן פשוט, הלימוד של ועברתם, ועל רקע זה אנחנו יכולים לחזור לשערו ולהגיד, אם ככה אז מה הלימוד משערו עושה? עכשיו זה נראה לי ממש פשוט. הלימוד משערו שובר את התמונה הזו. זאת אומרת, הלימוד משערו לא מניח, ברגע שאנחנו משמיטים את הקל וחומר, נכון, האבא לא יורש מכוח הקל וחומר מהאחים, אז למה האחים יורשים?
כי יש מעמד שלך.
יש מעמד של אח גם.
אז גם האב קצת נדחף
הסיפור הזה. האב באמת נדחף, אבל האב נדחף עכשיו כי אני מניח, בואו נלך בכלל. מי הראשון לרשת? הקרוב הקרוב. בסדר? הכלל הוא הקרוב הקרוב. מי הכי... עכשיו בואו נשאל מי הכי קרוב. מה?
אז באמת כי כל הסיפורים הראשונים, בגמרא שאומרת יכול להיות קודם לבן, ביחסי בן אחאב, מי קודם
לבן. עכשיו, אבל התודעה שפסוקים, נכון, התודעה שפסוקים שלא כסדרן כתיבי, שימו לב לשאלה היפה ששואל הרשב"ם, על אף שהוא כזה ארוך, אומר הרשב"ם, אנחנו נקרא שלא כסדרן כתיב, אומר הרשב"ם, דעה כתיב אחרי האב, אחר כך שאיר אב, תכף ניכנס לזה, ובעל כורך אב קדים להו, כדי אמרן דעה מכוח אב קעתו, דלא דקדק הכתוב בסדרן משום דסמך, עמי דכתב הקרוב קרוב קודם, ומהצמיחה תסדר אותם כפי קורבתם. ואם תאמר, כיוון דאין אנו הולכים אחר הסדר, לשתוק קרא מיני ולכתוב איש כי ימות ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו וגומר. אם הכלל הוא הקרוב הקרוב קודם, אז בכלל בשבילה צריך לכתוב. איפה זה עובד אגב ככה? איפה כתוב שהקרוב אליו ממשפחתו? בשדה אחוזה. נכון, בשדה אחוזה מצאנו תיאור, בסדר, לפי סדר הקרבה. ואתה יותר מדעתך תלמד מה סדר הקרבה. עכשיו, מה התשובה של הרשב"ם? תשובה מפליאה. עוד לא... מה? גם הרשב"ם, איקה למי מרדקרה צריך עטובה כדי לקמן בפרקין ובין אין לו עיין עליו, אם אין לו בת עיין עליה וכן כולה. זאת אומרת, הנה חינמי, בשביל סדר הירושה לא היינו צריכים את הפסוקים. כל מה שאנחנו צריכים את הפסוקים זה רק בשביל כל מיני מערכות של לימודים מלימודים שונים שרובצות על גבי הפסוק הזה. אבל באמת לסדר הירושה אני צריך בפסוק. הכלל שקובע הלימוד של שערו הוא כלל מאוד פשוט, הקרוב קרוב קודם. ואז מי קרוב? אז מתברר שיש כמה קרובים. הבן הוא הקרוב הראשון, אחריו.
אב, אח.
בת.
הבת? נכון. אחריו הבת. איך אנחנו יודעים שהבן ואחריו הבת? כאן אנחנו
מתכנסים. תלוי באמת עם מי אתה הולך, כאילו. עם איזה גיון אתה הולך.
הקרוב, עם הלימוד שלנו, של שערו. שוב, אני כרגע נכנס רק ללימוד של שערו. בואו, עזבה עברתם, נניח בצד.
מי אחרי מידה של ייבום.
מה?
מי? כלי מידה שהוא ייבום.
מייבום. נכון? כי הבן הוא כמו הבת, הבת היא כמו הבן ליבום שהיא קמה תחת האב. אלא מה שואל התוספות? איך אנחנו יודעים שהבת קמה תחת האבא ליבום? הרי בפרשת ייבום כתוב רק
בן.
בן. יותר מזה, אני מזכיר לכם שלפני רגע למדנו, נכון? שהבן קודם לאח, למה? כי הוא קם תחת אביו. נכון? כי במקום שיש בן אין ייבום, נכון? ושם דיברנו רק על בן. איך כל כך ברור פתאום שגם הבת בתוך הסיפור הזה? אז תוסות אומר?
שקולים יבואו שניהם, או יותר רבות בת שפטר מן היבום, ולא עם חפרת לזה שאין שום מחוי.
אבל קודם כל, נכון, באמצע, בעצם הפסוקים זו שאלה קשה, או בעצם האופן שבו המדרש מציג את זה לפנינו. בואו, אני רוצה רגע להחריף את השאלה, בסדר? בעקבות תוספות. תוספות בקופתת עמוד א', דיבור המתחיל כיוון, נכון? מוסיף פה עוד איזה קושייה לסיפור הזה, ובשביל זה אני רוצה ללכת רגע צעד אחורה למבנה של הלימוד של שיעור. בסדר? בואו נתבונן רגע במבנה הזה. אני קורא את הגמרא. שיעור זה האב מלמד שאב קודם לאחים. יכול להיה קודם לבן, תלמוד לומר הקרוב, קרוב, קרוב, קודם. ומה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח? מרבה אני את הבן שכן קם תחת אביו ליעדיו לשדה אחוזה. עד רבה, מרבה אני את האח שכן קם תחת אביו אחיו ליבום. זאת אומרת, יש ייבום אלא במקום שאין בן, במקום שיש בן אין ייבום. תמה דאיקאי פירחה, עליו אחי אבא אמינא חדיף טיפוק לידה חתרתי ואח אחדה. שדה אחוזה גופה מאי תמה ודקקאי מלא לטענה, כלומר יש ייבום אלא במקום שאין בן, יש בן, אין ייבום. הדבר הזה מאיפה לקוח?
אין, כאילו, שם הכל. מה, הדרשה עצמה?
גם בערכים וגם בקידושים.
גם בגמרה בערכים וגם בקידושים.
אבל זה דווקא נדיר שזה כן בנוי אחרת.
אז בואו נשים לב, אז אני רוצה להיכנס פה טיפה בסדר לתוך היום. מי שרוצה שיקח לו גמרא קידושין, אפשר להביא פה גמרות טיפה קידושין בערכין, לשים לפניכם מי שנטול מחשב, ושלחתי הבוקר גם את מדרשי ההלכה שנמצאים ברקע של הסיפור הזה. נכון, יש פה גם שני מדרשי ההלכה ברקע. אחד הספרה והשני הוא בספרי, נכון? שני מדרשי ההלכה שביסודם עומד הלימוד הזה.
גם
בערכין. מה?
כאילו בערכין זה הכי, כאילו זה נראה כאילו בערכין זה התחיל הסיפור הזה, כי שם זה ממש שאלה תמימה, בקידושין זה כבר קוראים לזה פירחה, אצלנו כבר קוראים לזה טעמה, כאילו אצלנו כבר, נראה כאילו אצלנו כבר קראו את קידושין בערכין.
אני מסכים לחלוטין, זאת אומרת התחושה היא, בואו נאמר ככה, כשיש לנו שלוש סוגיות מקבילות כאלה, השאלה מה אנחנו עושים עם זה, בסדר? בואו נשאל קודם. יש לנו שלוש סוגיות מקבילות ואנחנו ננסה לאתר ביחד, כמו שיונתן הציע כבר, נכון? יונתן כבר מציע פה איזה מהלך, הוא אומר, רגע, המקור זה ערכין, אחרי זה קידושין ואחרי זה אצלנו. נכון? אבל יש לנו כאן איזה מסע בלשי קצר, לנסות לאתר, כשיש לנו מקורות כאלה, מה המקור הראשוני, מאיפה הדיון מתחיל, ואיך הוא מתגלגל אלינו. נכון? עכשיו, מה שמועיל לנו כאן עוד, זה מדרשי ההלכה. כי מדרשי ההלכה, ברגע שמביאים את הלימודים האלה, הם כבר מסייעים לנו למקם את הלימודים האלה כלימודים יחסית א' קדומים, זאת אומרת, הם תנאיים מובהקים, נכון? והנה הם נמצאים לפנינו מדרשי הלכה, בספרה ובספרי. אז בואו נתחיל עם הספרה בחוקותיי, נכון? לגבי גאולת שדה, אם לא יגאל את השדה הבעלים, ואם אחר את השדה הגזבר, לאחר ולא לבנו. כלומר, אם השדה נמכר לבנו של הבעלים, אז לכאורה אין צורך, זאת אומרת, אין עוד גאולה, אלא המחירה לבן היא בעצמה סוג של גאולה. או לאחר ולא לאחיו, כשהוא אומר, ולאיש לרבות את האח. זאת אומרת, האח לא נחשב כגואל, והבן של הנפטר יכול לגאול את הקרקע מיד האח. ככה נראה, הבן של בעל הקרקע או בעל הקרקע עצמו יכולים לגאול את הקרקע מיד האח. ומה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח אחר שריבה כתוב מעט? מרבה אני את הבן שהוא קם תחת אביו ליעדה ולעבד עברי, ומוציא אני את האח שאינו קם תחת אביו ליעדה ולעבד עברי. את הנחת העבודה כאן, ואיפה אני יודע לרבות את הבן ולהוציא את האח? הבן קם תחת אביו, קודם כל, ליעדה. מה זה ליעדה?
ליעוד כאילו של המה העברייה.
ליעוד של המה העברייה, נכון. ליעדה, איך אנחנו יודעים שהבן קם תחת אביו ליעדה? כי כאן כתוב, זה המקום היחיד שיש לנו פסוק מפורש, נכון? ואם לבנו יעדנה, כמה שמלן שהבן יכול לבוא תחת אביו ליעדה. ואיפה אנחנו יודעים בעבד עברי? בלימוד הזה, בשלב הזה. אז הספרה לא נותן על זה דין בחשבון. מה?
בקידושין כאילו מופיע שזה אחר.
אז יש לנו ספרי. הגמרא בקידושין ישנת הלימוד מהספרי שבנוי בתבנית מאוד דומה. ועבדך שש שנים, אומר הספרי, אף את הבן יכול אף את היורש. תלמוד לומר שש שנים יעבוד. מי לחשך להביא את הבן ולהוציא את היורש? איזה מין מי גילה לך את הסוד הזה, שזה דווקא הבן לא היה יורש? מביא אני את הבן שכן קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה, מוציא אני את היורש שלא קם תחת אב ליעדה לשדה אחוזה. היורש בהקשר הזה יכול להיות כל מי שהוא לא הבן. כן, אתה יודע? כל מי שהוא לא הבן.
כאילו הבן הופך להיות אתה, זה ממש ממש חריף.
אתה אומר, הבן והיורשים, כאילו יש, הבן הוא לא יורש.
אתה והיורשים, והבן הוא אתה.
כן, אני מסכים. ועבדך, אתה אומר, זה ה...
לך, הוא אומר, זה דבות אחרים. לך ולא ליורש, מי זה לך? לך זה הבן.
אני מסכים, אני מסכים. עכשיו, מה הלימודים האלה, סתם, כשיש לי שני לימודים כאלה, מה עושים איתם? מה הבעיה בשני הלימודים האלה, באופן שבו הם נמצבים לפנינו? אתם שמים לב לברוך שהם יוצרים? שני הלימודים?
הדבר ראשון, כאילו, הקושייה שחזרה לשלושת המקומות היא כאילו לא מופיעה פה.
שמה?
איתם, כאילו, איי פרחה, זה לא... פה, כאילו...
מה עוד אין לנו פה עוד לפני כן, לפני האיי פרחה? הבת גם לא נמצאת בגמרות, אבל מה לא נמצא כאן עוד? אין פה בכלל את הדיון של עד רבה אח קודם שכן קם תחת אחיו לאיבום. נכון, השאלה ששאלה הגברה...
כן, בסוף, כאילו, הסוף של מתן ידי אח שלנו לברית, איבום לא, כאילו...
איבום לא נכנס פה בכלל, נכון? העובדה שהאח קם תחת אחיו לאיבום לא הופכת כאן בסוגיה להיות קושייה, נכון? לא, סליחה, לא בספרה ולא בספרי. בגמרות כן, אבל בספרה ובספרי לא הזכירו את האיבום. מה עוד קשה? הם בנויים אחד על השני, שני הלימודים האלה. למה? כי כאן אמרנו שהוא קם תחת אביו ליעדה ולעבד עברי, וכאן אמרנו שהוא קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה, נכון? אבל אלה שני לימודים שבנויים שניהם אחד על השני.
הגמרא אומרת ש...
נכון, עכשיו, הסוגיה בזה מטפלת, נכון? היא אומרת, רגע, זה בעצם לא עובד, אבל שימו לב איך המבנה המורכב של הבבלי, כשאנחנו מושיבים אותו על גבי המדרש ההלכה, פתאום הוא מקבל איזה... מה, אז מה, אבל בואו נחזור רגע ללימודים הבסיסיים, ובעצם גם הבבלי צריך לענות על השאלה הזאת. אז מה בעצם התשתית? ולמה הם נבנים אחד על השני? מה זאת אומרת שיש לי שני מדרשי הלכה כאלה שבנויים אחד על השני? הם מכירים אחד את השני, הם לא מכירים אחד את השני? מה אתם מניחים?
יכול להיות שזה משני בתי מדרש
שני. שני בתי מדרש, אבל שוב, אז מאיפה כל אחד למד את השני?
שזה גם היה...
או בואו נשאל, וזה גם למסקנת הסוגיה שלנו, מה הדין המרכזי שממנו אנחנו יוצאים בסוף? מה בסוף הופך להיות העוגן של כל הדיון?
ייעוד.
מה? ייעוד. יש לנו פסוק אחד בסוף. אם נבנו יעדנה, ייעוד הופך להיות העוגן של כל הסיפור. נכון, העובדה שהמפורש במקראות שהאב יכול לעייד את האמה לבנו, זה בסוף הגרעין של הסיפור, עליו זה נשען. אז למה אבל המדרשים תורכים לייצר את התמונה המהופכת של עבד עברי ושדה אחוזה? הרי לכאורה, כך יוצא אגב, שימו לב למסקנת הבבלי, למסקנת הבבלי אנחנו בכלל לא נשענים על זה. נכון, הרי אומר הבבלי, אם משם, אם היה אתם, לא, נכון? גם זה בעצמו נשען רק על זה שהייבום והייעוד ושדה אחוזה כאילו מנטרלים אחד את השני. נכון? עושה הבבלי את החשבון. אז בשביל מה להביא את כל הסיפור הזה? מה הרווחנו בכל הלופ? שוב, כבר במדרשי ההלכה צריך לשאול את השאלה הזו, נכון? כי הם נשענים ממש זה על זה. ועוד יותר קשה כשאנחנו מגיעים לבבלי, בואו נראה עכשיו את סוגיית הבבלי, נכון? אומר, מה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח? רבי אני את הבן שכן קם תחת אביו ליעדיו לשדה אחוזה. מה? זה לא משנה, זה בכל, הקטע הזה בכל שלוש הסוגיות עובד בדיוק אותו דבר, נכון? אומרת הסוגיה, עד רבה, מרבי אני את האח שכן קם תחת אחיו ליבום, ועונה, כלום, יש יבום אלא במקום שאין בן, במקום שיש בן אין יבום. ובכל שלוש הסוגיות, נכון? אומרת גם, טיפו קליו, תמה דיקה אי פריחה, עליו אחיה ואמינה, אח עדיף, טיפו קלי דח, אתרתי ואח אחדה. התשובה, שוב, כל סוגיה לפי עניינה, נכון? שדה אחוזה גופה, או עבד עברי גופה, מאי פרחה, הוא דקנף כלי לטנה, כלום יש יבום, אלא במקום שאין בן.
רק שוב פעם, השאלה היא כן שונה, גם השאלה היא שונה במקום.
אוקיי, השאלה, באיזה מובן?
בערך אם כאילו השאלה היא, אנחנו באמת, באמת אולי מאמינים שאפשר טיפו כלי דח, אתרתי ואח אחדה. בקידושין זה כבר...
טעם עדיק אך פרחה.
כן, אצלנו זה כבר לא קוראים לזה אפילו פרחה. אלא מהי טעמה, כאילו.
אבל גם אצלנו, לא?
קידושין זה בטיפוק לדרך את הדרך. זה רק עוד עלמי, מהי פרחה הוא דקדם אף כלי.
גם כאן, טעם עדיק אהי פרחה.
טעמה.
טעם עדיק אהי פרחה.
השאלה תהיה, גם הגמרא וגם הליבום, למה הסוגיה שלנו שם בכלל כיבוי, אם יכולה לא עוזר לעצמי דברת, דווקא את ייעוד?
גם הסוגיה שלנו, עכשיו זאת שאלה שהיא לא רק שאלה על הסוגיה שלנו, נכון? היא שאלה על כל הסוגיות, על כל שלוש הסוגיות. נכון, כל שלוש הסוגיות בעצם על גבי מדרש ההלכה הכניסו פנימה גם את העולם של ייבום, נכון? עכשיו, התמונה מספיק מסובכת או שאפשר לסבך אותה עוד קצת?
אתה יכול לסבך
עוד יותר. אפשר לסבך עוד יותר? מאשרים לי? מה המטרה של כל אחת מהסוגיות? בסדר? בואו נלך עוד צעד אחד קדימה. הספרי רצה להוציא את ה... הכניס את הבן ולהוציא את היורש. נכון? באופן פשוט, אנחנו מבינים שהכוונה, כך גם אצלנו וגם בסוגיה בערכין, איש אחר ולא, זאת אומרת, הבן ולא האח. אבל מה קורה בקידושין? קידושין י"ז אומרת הגמרא כך, אמר מר עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את הבת. מנעני מילי, דתנו רבנן, ועבודך שש שנים לך ולא ליורש. אבל אני מזכיר כל הדיון שם שהסוגיה מוליכה אותו, מדברת על כל זה שבן קודם לאח, למה? כי במקום שיש בן אין איבום. ובת היא בדיוק כמו בן לסיפור הזה. אז זה עוד יותר הסתבכנו. לא? כי שוב, אם הכל נשען על איבום, ולאיבום בן ובאתם אותו דבר, מה שבעצמו אנחנו לא יודעים מאיפה הוא, בסדר? אולי רק לזה שאין שמו מחוי, זה הלימוד שמופיע, אבל לא מזכר אצלנו בסוגיה.
זה שאלה כזאת בערכים.
מה?
שבא הרבה ברבוע, בת לא משתמות לצדי אביה.
אוקיי.
כמה דין על לימוד בת כאלה דפום? כלומר, דין על נחלה, בת במקום בן, כי אחר דם אני לא מוקמה. כלומר, כאילו, יש כאילו, רק מסביר שם שיש בחינה, שאני צריך כאילו לבחון, כאילו זאת טבלה כזאת, לראות מי הכי גובר ברוב המקומות, ומי שיהיה הכי גובר, אז הוא, אז הוא...
מה עשה התוספות אצלנו? אני מסכים מאוד, נכון? אבל תוספות אצלנו, אם תסתכלו בקופתת עמוד א', אמר, בעצם גם לגבי קידושין, לגבי עבד עברי, אנחנו צריכים לקחת את מה שעשתה הסוגיה בערכין לגבי בת, נכון? קראו תוספות קופתת עמוד א', דיבור המתחיל כיוון בסוף הדיבור, אומר היא, דדרשינן ועבדך לך ולא לאחר, כל שהוא אחר לגבי בן. ובת נמי לגבי בן כי אחר נמי לעניין החלש, הבן קודם לבת, כי אגב נאמרים על פרק אין מקדישין בערכין קפה, נכון? אז בואו רגע ננסה לסרטט, יש פה איזו תעלומה שאני מנסה לפענח אותה ביחד, בסדר? יש פה, בואו נחזור על הנתונים שאותם צריך לפצח, בסדר? יש פה, אני חוזר רגע לספרי ולספרה, נכון? בספרי ובספרה אנחנו מוצאים מדרשי הלכה שנשענים אחד על השני לגבי שדה אחוזה ועבד עברי. נכון? ברור לחלוטין, אני רוצה לטעון שהספר והספרה הזה, א', אני מניח שהם נשענים אחד על השני באיזשהו אופן, זאת אומרת, הם מכירים אחד את השני, המבנה הזהה של הלימוד, הוא מקרב את המחשבה שיש כאן איזה מערך אחד, בסדר? והמערך הזה מתפתח בבבלי, גם בקידושין וגם בערכין, לדיון לגבי השאלה של איבום, נכון? רגע, איך אתה מעדיף את הבן? הרי צריך להעדיף את האח שקם תחת אחיו לאיבום, נכון? והתשובה, זה לא נכון, כי במקום שאין בן, שיש בן, אין איבום. בסדר? והשאלה בשני המקומות, רגע, אם ככה, תמדי כך פירך עליו אחי, אך עדיף טיפוק לידך, אתרתי ואך אחד, אה? והשיקוף של העובדה, שגם שדה אחוזה וגם יהוד, סליחה, גם שדה אחוזה וגם עבד עברי, הם תלויים, הם בעצם נשענים על העובדה, על עוד הנחת יסוד, והיא שבמקום שיש בן, אין איבום. בסדר? זה השלב השני, סוגיות הבבלי בקידושין ובערכין. השלב השלישי אני רוצה להציע הוא האימוץ של כל הדיון הזה אלינו לבבא בתרא, נכון? כיוון, מה? שוב, המהלך הראשון זה שני מדרשי ההלכה שמופיעים בכלל בלי התייחסות ליבום ונשענים אחד על השני. המהלך השני הוא השילוב של ליבום לתוך הדיון בסוגיות בערכין ובקידושין, שבנויות ממש במבנה מקביל ומאופך, נכון? הן ממשיכות את המבנה המקביל שמצאנו במדרשי ההלכה, כשמה שהן עושות זה שהן רק מוסיפות על גבי המבנה הזה את הלינק ליבום, נכון? ועל רקע זה צריך שוב לחשבן את מערך היחסים ההדדי בין שתי הסוגיות, נכון? השלב השלישי זה שאנחנו מגיעים עם הסוגיה הזו אלינו לבבא בתרא, נכון? כשבאופן, אני מניח שזה שלב שלישי בדיון, א', כי לא מצאנו מדרש הלכה מקורי כזה, לא בספרי, לא בספרה, נכון? ומצאנו בנושא הזה מדרש הלכה אחר בספרי. מה שאני מניח שקורה כאן זה שהבבלי בעצם לוקח את הדרשה שהוא מוצא כבר מוכנה מראש בקידושין ובערכין, נכון? ביחס לירושת עבד עברי, ביחס לשדה אחוזה, ומאמץ אותה לתוך הדיון שלנו על רקע הלימוד של הקרוב הקרוב קודם. בסדר?
אולי לכן גם באמת דובר וזה לא כל כך מסתדר, כי מדובר על כתימויות ולא על מי כן ומי לא.
כלומר,
תסביר. ברור שכל המיושים, אבל לא שאלה בתוך עסק.
כאילו הדיון אצלנו הוא לא קצת מלאכותי, בגלל שאנחנו לא... מי יורש אנחנו יודעים, שהאבא יורש, וגם האחים, וגם הבת, וגם הבן, וכאילו כל הדיון כבר נכנס לשאלה מי קודם למי. לא קראתי את הסוגיות שם בקידוש שם ובזה, אבל אני חושב ששם לא מדובר על מי קודם, אלא פשוט מי...
מי בפנים ומי לא. אני מסכים. אתה אומר, וזה מה שיתסבך את הדיון אצלנו מאוד.
מה תעשה עם ייבום של הסוגיה שלנו, לעומת הייבום של קידושין?
הוא עובד בצורה מאוד דומה.
נראה שבין שווה לבת בייבום, זה ההנחה שלנו שלכם, בת תהיה קודמת לאב, לעומת...
גם הסוגיה, אני מזכיר, גם הסוגיה בערכין טיפלה בזה, נכון? אבל כשהסוגיה בערכין טיפלה בזה באופן הפוך, נכון? הסוגיה בערכין אמרה שכיוון, שהעלתה את זה כשאלה, ואמרה לא, בת על אף שהיא מתייבמת כמו הבן, היא נחשבת אחר. אצלנו הסוגיה אומרת, בת כיוון שהיא מתייבמת כמו הבן, שהיא פותרת מייבום כמו הבן, היא באמת קודמת לאבא כמו הבן. נכון? כאן הסוגיה אצלנו והסוגיה בערכין פועלות בשני כיוונים מנוגדים. נכון? הסוגיה בערכין שוב יצרה קדימות שבה הבן באמת הוא היחיד, נכון? ולכן לא הבת ולא הבת לא קמה תחת אביה לשדה אחוזה, נכון? והבת לא יורשת עבד עברי. ואצלנו בסוגיה, הבת היא כמו הבן לייבום, ולכן היא יורשת לפני האבא. נכון? היא מצטרפת לבן לקדום לאבא. באופן מפוך ממה שמצאנו בסוגיה בערכין ובסוגיה ב... וממה שתוספות פחות מנסות לעשות עם הסוגיה בקידושי. נכון? אז אני רוצה... אבל בואו נחזור רגע שלב אחד אחורה. בסדר?
טוב, עוד שאלה שמצלויית סתם. מה, מה, לפי זה, מה, מה, זה שאלה תלו כבר יקרה, מה שאתם רוצים לסדר עכשיו. מה עושה שדה אחוזה בסוגיה שלנו? אחרי שגמר אומרת שכל הסיפור הוא סיפור של ליבום בכלל. איפה, מה שדה אחוזה שגמר יחיד?
ברור לי לחלוטין, קודם כל, ששוב, שכל הלימוד משדה אחוזה והבט עברי שאוב מהסוגיות של ערכין וקידושין לפה, as is. בסדר? אם תרצו עוד זה, ברור לי שהוא שאוב מקידושין. למה ברור שהוא שאוב מקידושין? ולא מה? כי הדיון של הוא לא לגבי עבד עברי, נכון? הדיון פה לגבי שדה אחוזה, נכון? בדיוק כמו שמצאנו, באותה לשון בדיוק, בסוגיה בקידושין, נכון? לכן נראה די ברור, כי הדיון כאן בסוגיה שאוב מהדיון לגבי, מהדיון בקידושין לגבי עבד עברי, זה גם סביר, כי אני מזכיר, לגבי עבד עברי הדיון הוא בעצם לגבי ירושה, נכון? אנחנו שואבים דיון שהתבנית שלו היא מאוד מאוד קרובה, ועבדך, אתה לך ולא ליורש, גם כך מצאנו בדיון שם בעבד עברי, נכון? אבל שוב, לו, אולי חבל שלא עבדנו עם הלוח כדי להבהיר את שלושת השלבים בדיון, אבל בואו נחזור רגע ליחס בין השלב הראשון לשלב השני, בין מדרשי ההלכה לבין סוגיית הבבלי, עוד בקידושים לבערכים. מדרשי ההלכה הזכרנו, מזכירים אך ורק את העובדה, את יהוד, ואת העובדה של שדה אחוזה ועבד עברי, שוב, שהם מסתמכים האחד על השני. קודם כל אני רוצה להעלות טיעון שאני חושב שהוא מסתבר. אני חושב שכששני מדרשי ההלכה כותבים כאלה דברים, שוב, שהם הם נשענים אחד על השני ויוצרים בעצם טיעון מעגלי, נכון? עבד עברי, הבן קודם, למה? כי הוא קודם לשדה אחוזה. בשדה אחוזה הוא קודם כי הוא קודם בעבד עברי, נכון? בעצם אני חושב שמה שמדרשי ההלכה באו לעשות כאן שוב זה לסרטט קונספציה. נכון? הבן עומד תחת אביו בעצם בשלושת הדברים האלה. הגרעין הוא יעוד, שם יש לנו את זה מפורש במקראות. אבל בעצם גם שדה אחוזה וגם עבד עברי, ההמשכיות של הבן משקפת את העובדה שבסופו של דבר הבן הוא מה שאנחנו מכנים ברא קרא דאבור. הבן, וזה הכי בולט באמת כמו שיונתן אמר בעבד עברי, נכון? ועבדך לך ולא ליורש, לך כלומר לבן שלך. נכון? הבן הוא ממש 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 אבא שלו.
יש את הביטוי הנפלא של בעל המאור, על שהוא אומר ש... שהוא אומר ששערי ביעקב אנו רואים את יצחק כאילו הוא קיים.
כן.
נכון,
אתה
רואה, זה אבא שלו.
וכאן אני רוצה שוב להציע שכל שלושת הנושאים האלה משמשים את המדרש לא כדי, הם לא באמת, שוב, הרי הם לא מוכיחים אחד על השני, נכון? הם לא מוכיחים אחד על השני, כי כל אחד מהם תלוי בשני. אבל המקור היחיד, היציב שיש לנו בתוך כל הדיון הזה, זה אם לבנו יעדנה. נכון? זה, שאגב, הוא, יש לומר, הוא מקור חלש קצת. כי הרי העובדה שהאבא מייעד את העמל, שהוא יכול לייעד אותה לו ולבנו, זה לא אומר בהכרח שהבן שלו ממשיך אותו. זאת אומרת, זה שוב, יש כאן, אני רוצה לטעון, יש כאן באופן ברור קונספציה תנאית שמניחה, היא מעגנת את עצמה בעיניי, כששני הדברים האלה נשענים אחד על השני, כאילו רוצה לומר לך, תשים לב, אני מייצרת פה תמונה אחת לכל אורך החזית. נכון? והתמונה היא שהבן בעצם הוא ממשיך את אבא שלו. הבן הוא זה שמייצג את אבא שלו אני יכול להגיד שבשבת האחרונה היו אצלנו גיסי וגיסתי, זאת אומרת, אחות של אשתי ובעלה, והתגלגלנו לדיון כזה, והיה דיון באמת בשאלה בילדים במשפחה, האם באמת אנחנו יכולים לתפוס את הבן כייצוג של האבא באופן מלא, אולי יותר מהבנות? זה מעלה כבר גם את השאלות שוב, כל אחד יכול לחשוב על המשפחה שלו, אני מניח שזה מאוד פשוט, נכון? איזה מקום יש לאבא שלכם בעיצוב של הדמות שלכם, ולאמא שלכם, האם אתם שייכים יותר למשפחת אב, למשפחת אם, לאיזה משפחה אתם מרגישים קשורים יותר, לדודים מצד אבא או מצד אמא. זה עניין, אני טענתי שבעיניי זה עניין מזדמן לחלוטין. בוא נעשה סקר קצר, קשורים יותר למשפחת האבא או האמא?
אנחנו לא נמנע.
מה?
אנחנו נמנע.
אתם, מה, כדי לא... אוקיי. מה, אתה איך אתם יכולים? זה לא... נתחיל עם נדב, נדב?
מצוות לך גדול,
נו. זאת אומרת, לרבות אחיך הגדול. אבא או אמא? לא, השאלה היא לא את מי אתה אוהב יותר, בסדר? השאלה היא לאיזה משפחה באופן כללי אתם קשורים יותר?
איזה סבא וסבתא מביאים יותר דברים?
לא, לאיזה משפחה קשורים יותר?
לא לשאלה של שמילי. אני חושב מהמשפחה של אמא.
של אמא? יש דירוג? או שאין דירוג?
תודה באיזה יום אני קם, לא יודע.
אוקיי.
כמה אשכנזיות.
טוב, זה ממש פיצול אישיות, כאילו.
זה תקופה אחרונה, כאילו שנה שתיים האחרונות, זה הייתה משפחה של אבא.
של אבא?
אמא.
אמא?
נראה לי אמא, אבל כאילו, משפחה של אבא שלי, חמו לו ביישוב, אז אני איתם הרבה יותר, אבל יותר כיף אמא, משפחה של אמא.
אוקיי, מעניין. רואי. אוקיי. יכולים, אנחנו לא נגלה, אנחנו מבטיחים. תגידו לי בשקט. אני גם, אני באופן, אחיה, רב אחיה, אתה רוצה לב?
שאלה קשה, אבל... אמא, אבל זה ככה קרוב, אהבה קרוב.
קרוב, קרוב.
אז אצלנו זה מוזר, אצלי, לי זה חד משמעית משפחת האמא, ולבת שבע אשתי זה חד משמעית משפחת האבא.
גם לי זה אמא, וכמעט לכל
הפה
זה היה משפחת
אמא. זהו, עכשיו אני רציתי לטעון שאולי לבנים דווקא זה קשור יותר למשפחת אמא, אבל הראיה היא שלכל האחים של בת שבע אין ספק שגם אצלם זה המשפחה שלהם, זאת אומרת הצד של משפחת האבא, הוא שם, אז קיצור, לא יודע אם יש פה, אבל זה מעניין, סתם נושא לסקר מעניין, זאת אומרת האם יש איזה חיטים טבעי כזה, לאיפה אנחנו קשורים יותר, אבל באיזשהו אופן, האם יהיה נכון לטעון, זאת אומרת, שוב, אני נרתע כאן מלהציג, אני שואל את עצמי עד כמה הדיון מהותני ועד כמה הוא גם בזה, אבל היחס הזה של אבא ובן, נכון, מונחח פה ודאי בלימודים האלה בצורה מאוד חזקה, כשהוא דוחה החוצה את הבת, נכון, הבת בעבד עברי, כך עושה סוגיה בקידוש, אם היא לא חלק מהסיפור, דוחה החוצה את האחים, האבא ממש, הבן הוא ממש נתפס כהמשך הטבעי, שוב דיברנו על הנטורליזם הזה של הירושה, נכון? הזרימה הזאת של הירושה מאבא אל הבן, התיאור שהבאנו מספר החינוך, נכון? גם שהירושה פשוט זורמת אל הבנים, זאת התמונה שמצטיירת כאן, אני רוצה שוב להציג את הדבר הזה לא כלימוד, כמדרש במובן הפשוט של, אם תרצו, כמדרש יוצר, מדרש יוצר במובן הזה שהוא בא לתאר איזה תפיסה, נכון? הוא מציג איזה תמונה, זו התמונה. מה קורה כשאנחנו מכניסים את היבום פנימה? בא בבלי, נכון? על גבי המדרש הזה, ואומר, רגע, 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 האח קודם ליבום. יש לנו דין בתורה, שבו האח קודם לבן, לכאורה, קודם לכולם, נכון? האח קודם לכולם. תשובה, אומר הבבלי, לא רק שהאח לא קודם לכולם, אלא תשימו לב איזה היפוך עשה הבבלי. הבן, אין ייבום אלא במקום שאין בן, וזה שאני יודע שהבן קודם לאח, בשדה אחוזה ובעבד עברי, זה לא נשען רק על הדין של יהוד, יש לנו עוד רגל ללימוד הזה עכשיו, זה נשען גם על הדין של ייבום, נכון? הרי זה ההיפוך שעשה הבבלי. כשהבבלי הכניס פנימה את הייבום, הוא אומר, תשימו לב, המקור שלי הוא לא רק יהוד, אלא יש לי בעצם רגל מאוד חזקה לכל הקונספט הזה. נכון, הרגל החזקה לקונספט שבו הבן ממשיך את האב, הוא הדין הפשוט של ייבום, שאומר שאם יש בן, אז לא צריך ייבום. נכון, זה בעצם הטיעון של הבבלי, והוא טיעון חזק ומסתבר. זאת אומרת, מה שעשה הבבלי על גבי מדרש ההלכה, ושוב, אני לא יודע אם זה תוספת בבלית, או שזה ממש, או שאלה מדרשי ההלכה כפי שהם נמצאים לפני הבבלי, לצורך העניין זה לא מעניין אותי כרגע. עצם מה שמכניס הדיון פנימה זה שהייבום בעצם גורם להקדמת הבן לכל האחר. נכון? כששוב, אנחנו מנמקים בגלגול הדיון של 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 הסוגיה תרתי ואח אחדה, נכון? מה אומרת הסוגיה? לא, גם הדין של שדה אחוזה, סוגיה, כך אומרת הסוגיה בקידושין, והדין של עבד עברי, כך אומרת הסוגיה בערכין, נשען בעצם על זה שהבן פותר את האח מאיבו, ומכאן שהבן קודם לכולם, נכון? בעצם האיבום הפך להיות הרגל הבסיסית של הדיון לצד יום
שתעלה בראשון מיד, מה היחסים בין האח לאבא לאור ההכנסה של איבום? זאת אומרת, אם הרגע שלו אחרי את השאלה של ליבום, אתה מנסה, הגמרא מנסה לדבר על זה שהאב קודם לאח. אבל אם אתה מדבר על ליבום, אתה יכול להיות שהאבן קודם לאח, או לאח קודם לאח.
אם הקונספט הוא באמת ליבום, אתה אומר, אז מה פתאום אנחנו אומרים שהאבא קודם לאח? נכון, ידעו לי מיד
הראשונים? אני חושב שעדיין תלוי אנחנו באווים מכת השיעור, מניין ששארו זה אב. בכלל כאילו.
אני עוד לא יודע, אני כרגע עוד לא נמצא שם, עוד שנייה נגיע לסוגיה שלנו. אני בכלל לא בטוח
ש... אולי להתבקש, אנחנו כל הזמן דנים רק על בן ואח, איפה אבא נעלם כאילו.
בואו נשאר רגע הפוך, למה שאבא יהיה חלק מהסיפור? איפה מצאנו, האם מצאנו באיזשהו מקום בתורה, שהאבא הוא פונקציה בכלל?
אז תוספות אומר שכאילו מאוד ראוי שהוא יהיה, כי זה כאילו הוא זה שהביא אותו לעולם.
כלומר, תוספות בסוף נשען, בואו כבר נתקדם אל הסוגיה שלנו, רגע, בואו רק נארוז היטב את המהלך הזה, ועוד רגע נגיע לסוגיה שלנו ונתחיל מאיפה שאתה מסמן את הדיון, בסדר? אבל מה שקרה עד הסוגיה שלנו, נכון, זה שהוספנו את האיבום לתמונה, נכון? והאיבום הופך להיות, שוב, עמוד התווך שעליו נשען בעצם, נשענת הקונספציה של הבן כזה שממשיך את האבא. אלא מה, ששוב, הגענו אל הסוגיה שלנו. בסוגיה שלנו יש, זה מעורר שתי בעיות. אחת זה שעולה בראשון, אם באמת, אם הסיפור זה ייבום, אז האח צריך לקדום לאבא. נכון? וכאן זה מחזיר באמת את הדיון, או בואו נלך אל הדיון שיצרה הסוגיה שלנו, שירו זה האב, והקרוב קרוב קודם. נכון? שני לימודים ששניהם בעייתיים. א', שואל, אנחנו מכירים את הדיון לכמן, מה זה אומר ששירו זה האב? מאיפה שאתה יודע ששירו זה האב בכלל? אולי שירו זה האם? ושוב, על מה אתה נשען בדיוק? בבית הלימוד הזה של קרוב קרוב קודם, אגב, איך אתם מבינים? כשאנחנו אומרים הקרוב קרוב קודם, זה אומר, ולכן האבא צריך להיות קודם כי הוא יותר קרוב? או שיש כאן איזה ייתור שירו זה האב והקרוב קרוב קודם, ולכן אנחנו לא מסדרים לפי סדר הקרבה? בסדר, הראשונים פה התלבטו איך לקרוא את זה. אבל אם נניח שהקרוב קרוב קודם אומר שאנחנו בודקים רק את סדר הקרבה, שברנו את המבנה הבסיסי שדיברנו בו עד עכשיו, נכון? כי אם המבנה ההגיוני היה, שוב, אם הלכנו עם הציר של האיבום, מה שאנחנו יודעים עד עכשיו זה בן ואחר כך אח. זה מה שאנחנו יודעים בינתיים, נכון? לא נכנסו פה עוד לדיון בכלל, בשלב הזה לא הבת ולא האבא, נכון? עכשיו, מה שקורה אצלנו בסוגיה באופן מעניין זה שכשהכנסנו את הדיון של האיבום, עשינו שני צעדים משונים. קודם כל הכנסנו פנימה, אני רגע הולך לא עם סדר הסוגיה, אבל עם סדר העניין, הכנסנו פנימה על רקע דין האיבום גם את הבת. נכון? הבת, כיוון שהסדר הוא סדר האיבום, וכיוון שאת הבן הקדמנו לאבא בגלל איברום, וכיוון שבת היא כמו בן לעניין איברום, אז גם הבת קודמת לאבא. עכשיו, זה מבנה מוזר, כי כמו שאמרת עושות, לא ברור כל כך מניין שבת פותרת מאיבום. הראשונים צריכים לפלפל פה ולמצוא מניין שבת פותרת מאיבום, אבל זה בכלל לא כל כך פשוט.
זה לא מופיע, המסך הזה ממש כאילו שבת פותרת מאיבום.
אני חיפשתי בקצרה, לא עשיתי חיפוש אינטנסיבי, אבל ממש חיפשתי בקצרה, לא מצאתי. לימוד.
תכף למה, ארוכה כזאת.
כנראה זה מופיע, אני גם תהיתי. אני גם תהיתי, והתהייה הזאת שלי התחילה לא מהבקיאות העצומה שלי במסכת יבמות, אלא מזה שתוספות אומר שאין מקור. כאן הרי תוספות דיבור מתחיל כיוון שואל, ואם תאמר, מנהלן דבת פותרת מן האיבום. אם ידכתיבו ון אין לו עיין עליו, והיית צריך ליטוי המזל, כדאי הרפק שני ביבמות.
לא,
היית,
מה
אומר?
עכשיו, זה היה לכבר הלמוד הפשוט, לא?
שמה? עיין עליו אומר, אבל את זה צריך בשביל דברים אחרים, ניתוי עם ממזר, אומרת הגמרא ביבמות. היא לא למדה מזה בת, למדה ממזר. ואומר התוספות, ויש לומר דשקולים ויבואו שניהם. שזה תשובה מפליאה ממש. כאילו, אבל מה היא עושה התשובה הזו של תוספות בעיניי? היא שוב חושפת את הנחת היסוד, נכון? הנחת היסוד שנמצאת בלימוד הזה, אומר התוספות בעצם, היא שבן ובת הם שקולים לעניין של הקמת שם. נכון? אם העניין הוא איבום והקמת שם. הוא אומר, זה סוג של הנחת יסוד, שקולים הם ויבואו שניהם. נכון? איך אפשר להגיד כזה דבר שבן ובת הם שקולים? הרי שוב, זה עוד, אני מזכיר את הסוגיה בערכין, שתוספות בעצמו יצטט בסוף הדברים, שאומרת שבת לגבי בן, כי אחר דמיה. הסוגיה בערכין, מי זה שם? רבא ברבוע, נכון? שכבר שואל, רגע, הרי בן ובת, הוא מניח, כי הדד אינינו לעניין איבום, ולכן מה? לכן גם בת צריכה לעמוד תחת אביה לשדה אחוזה, כמו בן, הוא אומר לא, 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 בת לגבי בן כי אחר דם, נכון? תוספות ממש בשני הקצוות
שלו.
לעניין החלה. תוספות פה בשני הקצוות שלו, נכון? נכון, ממש אומר שתי אמירות הפוכות. מצד אחד, לעניין איבום ברור לנו שבן ובת כי הדד איננו. מצד שני, ברור שזה לא יעבוד, כי בסוף, בסוגיות שהתחלנו מהן בערכים, בקידוש, שמדובר רק על בן ולא על בת. טוב, אני רואה שזמננו קצר ואני רוצה לסיים, אבל אני רוצה להציע אז את המהלך הבא, שהוא קצת מרחיק לכת, אבל אני הולך ומשתכנע יותר ויותר שהוא נכון. הסוגיה אצלנו, האם לא מה שהיא מתחילה ממנו בעצם, זה הקרוב קרוב קודם. והקרוב קרוב קודם, ניצבנו את זה בתחילת דברנו, אל מול הציר הליניארי האנכי של האבא והבן. והאם לא המסקנה העולה מדברנו עכשיו, זה שבעצם שבירת הציר הזה, וכבר פתחנו במהלך הזה ביום חמישי, אני רוצה עכשיו להרחיב אותו טיפה, או להדגיש אותו טיפה, האם לא מה שעולה מהסיפור הזה בעצם, זה שהקרוב קרוב קודם מתחיל מזה, שיחד עם הבן יורשת גם הבת. וברגע שחידשנו בפרשת בנות צלופחד את ירושת הבת, כבר בזה שברנו בעצם את התבנית של הציר האנכי של הירושה.
אז מה נותנים לך ולא ליורש?
הנה חינמי, באמת, ברור שהנחת העבודה של הסוגיה בקידוש היא הפוכה לחלוטין מהסוגיה שלנו. אין ברירה. הרי בעבד עברי מצאנו שבת לא יורשת. בשדה אחוזה בת לא עומדת תחת האב. זאת אומרת, הסוגיה לכל האורך, מחוץ לדיני ירושה, משמרת את התמונה של אבא ובן והבת מחוץ לתמונה. אלא מה, שלולי, לכאורה, אם היינו הולכים עם הדבר הזה, היינו צריכים אולי גם להגיד שבת בכלל לא יורשת. הסוגיה אצלנו, אני רוצה לומר, על רקע הלימודים שם, מנצלת את הדיון הזה, ונכנסת דרך הסיפור של איברום, כדי להחדיר פנימה את הקונספציה האחרת, שאומרת, רגע, 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 באיברום הבן קם תחת האב, אבל גם הבת קמה תחת האב. אמרתי כבר ביום 50, תשאלו אותי בעצם מאיפה אני יודע שהבת קמה תחת האב לאיבום? לדעתי המקור לזה שבת קמה תחת האב לאיבום הוא מזה שבת יורשת כמו הבן. ואם הבת יורשת כמו הבן,
זה ביצה ותרנגולת הרגישה.
נכון. זה ביצה ותרנגולת כמו מדרשי ההלכה, שוב, זה קונספציה ולא מקור. זאת אומרת, אין כאן, זה לא באמת נשען על זה במובן הזה שהנה, מכאן אני אוכיח לך.
אני חיית, אומר לי, אם הוא אומר, אם אני כאן כאילו תגיד את מה שאתה אומר, את ספר מדינית, זה לא קורה. מראה בקידושים, או מחקרית, לא יודע איתי אומר, מראה בקידושים שאומרת שאומרת לך לא להורש, זה בעצם מה נדאמר ועברתם.
נכון.
זה כאילו, זה
נכון, אני מסכים.
כן, אבל הגמרא שלנו גם שערו גם נשען על הלימודים בקידושין ובערכים כאילו.
אני מסכים, אבל מה שאני רוצה להראות זה ששערו לוקח...
לא, אני אומר ששערו...
שערו לוקח את הלימודים... בערכים
בקידושין זה ועברתם, אז על מה נשען שערו?
מה שאני רוצה להראות אבל זה שהסוגיה שלנו משתמש, הרי שערו ודאי נשען על אותו לימוד של, הוא שאב מהסוגיות בקידושין את הלימוד הזה והביא אותו לפה. מה שאני רוצה אבל לטעון, זה שהוא לוקח את הלימודים מקידושין ומערכין, וכמו שתוסות מראה בשאלה מקידושין יפה, הוא הופך את משמעותם. כי הרי בסוגיה בקידושין בנינו את הלימוד הזה כדי ללמוד בן ולא בת. נכון? וכאן אצלנו, אותו לימוד עצמו משמש כדי להגיד, בן וגם בת. יש פה סתירה בין הסוגיות, איך שלא תהפוך את זה. עכשיו, שוב, תוספות כבר שמו לנו את הסתירה בין הסוגיות הזו מונחת על השולחן, כשהם הציבו יפה את הדיון. אומרים, רגע, אז שם אנחנו חייבים לומר שבת היא אחר לגבי בן בנחלה, כמו שאמרנו בערכין. את הסוגיות בערכין וקידושין שימרו את בת כאחר בנחלה, אל מול הבן. הסוגיה אצלנו שמה את הבת בתוך הסיפור יחד עם הבן, ובזה אני רוצה לטעון שברה בעצם את התבנית של ועברתם, שברה את התבנית של הציר האנכי של הירושה, ויצרה תבנית חדשה, והתבנית החדשה הזו, אם תרצו, התבנית המעגלית של הירושה, ולא התבנית הקווית, היא מניחה שהקרוב קרוב קודם. והקרוב קרוב זה כבר קנה מידה אחר לחלוטין מהקמת שם. זה כבר לא נשען על איזה תודעה, שוב, ליניארית כזאת של הקמת שם. זה מניח שהירושה זורמת לאדם הכי קרוב. מי האדם הכי קרוב? האדם הכי קרוב הוא הבן, ואחרי זה הבת. ואחרי זה האבא, והאבא פה יורש לא כי הוא שייך שוב לשם האב, לשבט, הוא יורש כי הוא קרוב, ואחרי האבא מי ירש? האח, ולמה האח ירש? וכאן אנחנו נגשים לנפקמינה שכבר תהיה אוטוטו בסוגיות של משמוש. האח ירש לא בגלל שהוא הבן של האבא, אלא כי הוא הבא בתור לסדר הקורבה. זאת אומרת, הוא אחרי הבן והבת והאבא, שזה אולי מפתיע, האח ירש, ובאמת הייתה הווה אמינה אולי, שהאח יהיה לפני האבא, כי אולי במובנים מסוימים האח יותר קרוב. זה באמת הדיון שהסוגיה דנה, מי קרוב יותר. אז מתברר שהאבא יותר קרוב מהאח, אבל האח לא יורש מכוח האבא.
גם
הראשונים,
גם הרמב"ם מסתדר להתרש בשאלת קדימות האח והאב, וקרוב קודם.
כולם צריכים לתת, נכון, בסוף, זה גם הריצווה, גם הרמב"ן, בסוף צריכים להגיד
שהאב. לפי זה מה אתה אומר שאירו זה אב? אני עוד פעם חוזר לשאלה הזאת.
שערו זה האב.
אתה אומר קרוב קרוב קודם זה האב. זה מה שאתה אומר.
לא, אני צריך... יש, השערו בהקשר הזה...
אבל עדיין כתוב בגמרא.
לא,
משום מה לא מחקו אותו מהגמרא.
לא, השערו זה האב, אני צריך לומר שערו, הרי האבא לא כתוב בכלל. אני צריך להכניס את האבא פנימה, שאירוב ההקשר הזה יהיה... שאירוב זה, כן, זה יהיה כמו שאמרת יפה, אני חושב קודם, זו מילה ריקה, שאומרת שיש מישהו נוסף ברשימה שלא כתוב כאן.
כאילו, ומה
שאני אמרתי
זה קרוב קרוב קודם.
נכון. והפסוקים שלו כסדרם כתיב, זאת אומרת, אני חייב להניח שהפסוקים שלו כסדרם כתיב ועל רקע הסיפור של אחרי האב. אבל שוב, התודעה תהיה הקרבה, לכן גם אחרי האב לא יכולים לרשת לפני האב, נכון? כי הם ודאי יותר רחוקים אחרי האב מהאב עצמו, נכון? ודאי שהם הבאים בתור אחריו. אבל שוב, הרציונל הבסיסי היה קרוב קרוב קודם, ויצרנו מנגנון ירושה אחר לגמרי, שנשען שוב, אם נחזור לדיון, לעיבורים, הוא נשען לא על התודעה של הבן כשלעצמו, אלא הוא נשען על בן ובת. מה שאני רוצה לחזור ולטעון זה שבן ובת ביבום נשען בעצם על בן ובת בירושה, שזה כבר וורט שאין לי מקור בשבילו, אבל הוא נשען על החריגות של הסוגיה שלנו. מה שאני רוצה לטעון זה שעצם העובדה שאנחנו מניחים שהבת יקמו הבן לעניין יבום, זה בגלל שהבת יקמו הבן לעניין ירושה. זאת אומרת, זה תמונה אחת. ברגע שאנחנו מניחים שבאמת הבת והבן כי הדד
אינינו, זה ברור לכל הגמרות שלא ככה. כל המורות ברור שיש חילוק בין בן לבת בן החלה.
מה זאת אומרת? ברור...
בערכים ובקידושים, ברור לשתי הגמרות האלה.
בערכים, בקידושים הסוגיה לא מטפלת בזה במפורש.
ברור שכן, מה זה לך ולא לאורש?
באופן פשוט לך
ולא... זה נראה הכי חריפה, זה יותר חריף מערכים.
אבל שאני מחזר את הברוך שהציג התוספות, הסוגיה מתחילה בקידושים מהשאלה של לך ולא לבת, אבל היא מסיימת בדין יבום, ובדין יבום באופן פשוט, בן ובת כי הדד אינינו, שואל תוספות, אז איך אתם יכולים ללמוד מיבום שהבן ולא הבת? לא עובד. תוספות נזקק להכניס אל תוך הסוגיה בקידושים את הגמרא, את דברי האמוראים בערכין. נכון? אבל מדרש ההלכה הזה בקידושים הוא באמת פלג גדול. ובאופן פשוט, מפשטי המדרש ההלכה, כשאני...
לא, מה שאתה הוכיח ביבום נמצא בקידושים, שמה ראית לרבות את הבן ולהוציא את האח?
אבל הרי אותה שאלה תשאל גם לגבי
בת. לא, יסוד ההבנה של בן ולא בת זה לך ולא ליורש.
אבל מה ראית לרבות את הבן ולהוציא את הבת? תשאל את אותה שאלה.
אז לך ולא לאורס.
אבל שוב, למה ראית לרבות את הבן ולהוציא את הבת? אז... תשאל, כמו לגבי האח, תשאל גם לגבי הבת. הרי הבת פותרת את פותרת מן האיבום, כמו הבן.
זאת אומרת, אתה אומר לך ולא לאורס, אומר לך ולא לבן, היא אומרת, אני לך
ולא... תכניס את המילה הבת במקום אח. בסדר? מה ראית לרבות את הבן ולהוציא את הבת?
זה במקום, אבל זה לא השאלה.
אבל זאת הייתה השאלה, הרי השאלה...
תפלנו בשאלה של בן ולא בת בלך ולא להורש. אבל... אנחנו מטפלים בשאלה של בן ולא.
אבל שוב, אבל הלך ולא להורש, באותו אופן שאתה אומר לך ולא להורש, אתה מרבה את הבן ומוציא את הבת, נכון? אז בוא אני אשאל אותך רגע, מה ראית לרבות את הבן ולהוציא את הבת? הרי המבנה הזה של הדיון מועתק כצורתו מהספרי, שבאמת, הוא לא שאל על בת. הספרי, כשהוא דיבר על ירושת עבד, לא שאל על בת בכלל, הבת שם לא הייתה חלק מהדיון. רק באופן, כשזה מובא אל תוך הבבלי, אז שואלים על בת, ובאמת התשובה לא ברורה, כמו שתוספות אומר. באמת תשובה קשה, כי הרי הבת והבן זהים לזה, כי הדד עניינו לעניין יבום. עכשיו, שוב, הקושי של התוספות מתעורר על רקע הסוגיה שלנו, שאמרה מפורשות שהבת והבן, כי הדד עניינו. והסוגיה שלנו, אני רוצה לטעון, נשענת בעצם על העובדה שבן ובת יורשים. והתמונה ברגע שהבת יורשת, אם אנחנו לא תופסים את זה כ"והעברתם את נחלתו לביתו", זאת אומרת, אין כאן פשלה, זה לא איזה חריג, זה אופי הירושה, הקרוב קרוב קודם, והבת היא קרובה בדיוק כמו הבן. זאת אומרת, אם אני לא שואל כרגע מי ממשיך את האבא, מי יעמוד תחתיו, מי יישא את שם המשפחה, אם הפונקציה היא קרבה, אז בן ובת הם קרובים באותה מידה. עד כאן להיום. זה מכאן פתח ובסיס לדיון בראשונים.
לא מבין, אבל ברור בכל הסוגיה, כל נוכלי, שכל יש נוכלי שבן קודם לבת.
א', זה לא ברור בכלל, הסוגיה בדף קוף יוד תדון בהרחבה בשאלה.
בסדר, זה מכאן קצב, דוחים אותו, מגיעים אותו כל מדרגות.
שוב, השאלה אבל אם בן קודם לבת...
לא, מה, באמת, מי שעושה ככה, זה וזה...
אני מסכים לחלוטין, אבל א', אתה שם לב שבן קודם לבת, ובכל זאת בן ובת, שכי ידע דיינינו לעניין יבום, קודמים לאבא. זאת אומרת, למה אם הבן קודם לבת לכאורה, שוב, כמו שאנחנו עושים בירושה, כמו שאנחנו עושים בשדה אחוזה, אם זה המנגנון, היינו אמורים, כמו בירושה ובשדה אחוזה, לשים את הבן לבד לגמרי בצד אחד, ואת כל העולם בצד שני, ואז סדר הירושה היה אמור להיות, אם אני הולך עם הלימוד הזה, היה אמור להיות בן, אבא, נכון? כי שאירוע קרוב קרוב קודם, וראית לרבות רק את הבן ולהוציא את כל השאר, אז יהיה בן, אבא, בת, אחים. או משהו כזה, אולי בן אבא אחים בת, או לא יודע איך זה יעבוד המנגנון. אבל הסוגיה שלנו יצרה משהו אחר, נכון? היא אמרה בן ובת כי הדד עינינו, בזה הסוגיה שלנו פותחת.
התורה אמרה.
מה? התורה אמרה, הסוגיה אמרה. טוב, נעצור כאן, המשך, אפשר, אפשר בעל פה להמשיך, יש לנו עוד הרבה סדרים לטפל בזה. אני חושב שפוך, כוחו של מעגל סגור זה שאי אפשר לצאת ממנו, אבל אני חושב שזה לא נכון. אז אני אנסה להסביר, אני אנסה להסביר, בואו נעצור פה, אם רוצים אחרי ארוחת צהריים נעשה עוד ויש למעוניינים, אני אנסה להסביר אותו שוב, אני חושב שהוא מעגל, שהוא המעגל של הסוגיה, ככה אני נוטה לחשוב, הוא הקרוב קרוב קודם, ושוב, מכאן פתח לדיוני הראשונים פה בסוגיה, רק פתח, כי הדיונים פה הולכים לעוד כמה כיוונים.
מה אתה לוקח משאר למורות, מה אתה מתעלם משאר, אני לא
קודם כל, אני לוקח את מה... בוא נעזוב את שאר הסוגיות. בוא נלך על הסוגיה שלנו.
אוקיי, בוא נעזוב.
לא. בסדר, רגע, אני עוצר...